הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
ברוכים הבאים לפורצים דרך, אתגרים ניהוליים בעידן הדיגיטלי מבית סיילספורס בישראל. אני דוקטור יובל דרור. מדי פרק אנחנו מארחים מנהלים ומנהלות בכירים ובכירות שמציגים בפנינו שינוי שאיתו הם היו צריכים להתמודד, ואז הם משתפים אותנו עם הדרך הייחודית שבה הם ניהלו את השינוי הזה, פיצחו את האתגר. היום פורצים דרך מארח את איציק פולד, VPBI בחברת פאפאיה גלובל. איציק, שלום.
שלום יובל, כיף להתארח.
נעים לארח. בוא נתחיל עם פאפאיה גלובל. מצד אחד יוניקורן, נכון? מצד שני עדיין לא חברה ציבורית, עדיין במעמד של סטארט-אפ. בוא ספר לנו על החברה, מי אתם, מה אתם, באיזה תחום אתם.
מצוין. אז פאפאיה גלובל היא באמת חברת SaaS, Software as a Service, והיא באה כדי לאפשר ללקוחות שלנו לנהל את ה-People, Payroll ו-Payments, לנהל את כוח האדם הגלובלי, ה-Payroll והתשלומים, במקום אחד. המוצר הוא מוצר B2B, הלקוחות שלנו הם ביזנסים ולא קונסיומרס, וה-BI זה מוצר שאני אחראי עליו, ומומש בעצם בטבלו Embedded, ואחד המוצרים מבין האופרינג בפלטפורמה של פאפאיה.
הבנתי. אז, אבל אני רוצה רגע לחזור למה אתם עושים, כי אמרת people ו-payroll, ובפועל, אם אני חברה, איזו בעיה אתם פותרים לי?
פאפאיה בעצם בא לעזור לארגונים, אחד, לגדול בצורה מהירה ויעילה יותר, להתרחב למיקומים גלובליים נוספים, ושתיים, לקחת בעצם את פעילות הפיירול והפיימנטס, ולהפוך אותה לבטוחה יותר, עומדת בקומפליינס וברגולציה, ובעצם ממקום אחד לראות את כל העלויות העסקה ולנתח אותם.
אז רגע, אם אני חברה בהונגריה או במקסיקו או בארצות הברית, לא משנה איפה, למה אני לא יכול פשוט לשלם לעובדים שלי? למה אני צריך את פאפאיה גלובל?
כן, אז באמת בעידן פרה-פאפאיה, לפני שפאפאיה הוקמה, לארגון, נגיד, אמריקאי, שרצה להתרחב ולפתוח ארגון מחירות באוסטרליה וארגון פיתוח בהודו, עמדו רק שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, להקים ישויות פיננסיות ולגליות באותן מדינות, דבר שבהחלט לוקח זמן, מומחיות, אנרגיה ומשאבים מהארגון, ומעט את קצב הצמיחה וההתרחבות הגלובלית שלו. ואפשרות השנייה שעמדה בפניו זה ליצור קשר עם ספק מקומי, שיעזור לו בנושא הזה, יעסיק דרכו עובדים, דבר שאנחנו יודעים שגם לו יש את המגבלות, לוקח לוחות זמנים, וזה לא העסקה ישירה. המקום שבו פאפאיה נכנסה זה לעזור ולייעל ולהאיץ את התהליך הזה, ולהיות הסינגל פוינט אוף קונטקט עבור אותו ארגון אמריקאי, לעזור לו להקים בזמן מאוד מהיר אפסי את אותם צורות העסקה של העובדים בלוקיישנים הנוספים, בין אם זה אירופה, אוסטרליה, ארצות הברית, בעצם מעל 100 מדינות בעולם.
אוקיי, אז מה החלק של הדאטה פה? כי תכף נדבר עליך, אבל מרכיב מאוד מרכזי באופרינג של פאפאיה הוא הטיפול בדאטה. תסביר.
זה נכון. אז מאחורי הפיירול, בעצם התלוש שכר שכל אחד ואחד מאיתנו מקבל, בסוף יש המון דאטה, המון רכיבים, המון cost items שמשולמים לעובד. וכשאנחנו מחברים את כל זה עם המסה של כמות העובדים בארגון, שזה יכול להגיע לאלפים ועשרות אלפים, הדאטה הזה בעצם שווה זהב. אני אתחיל דווקא בצד השלילי. המחיר של טעות שנעשית בדאטה של פיירול, בין אם שולמה מסכורת לא נכונה לכל כיוון, underpaid או overpaid, ובין אם המסכורת לא שולמה בזמן, בין אם זה לעובד, או הפרשות לרשויות המקומיות, מחיר הטעות הוא עצום. המחיר של דליפת דאטה, שעובד ב' יכיר את הדאטה והשכר של עובד א', או חלילה יחשף לנתונים אישיים שלו, גם כאן המחיר של דליפת דאטה הוא מאוד מאוד כבד. אז אחד, כדי למנוע את אותם כשלים, פאפאיה הוסיפה מנגנוני אבטחה, בקרה, אודיטינג, כדי לוודא שדברים מהסוג הזה פשוט לא קורים. אז זה הנושא האחד. והנושא השני, בצד המאוד מאוד חיובי, כשאנחנו מדברים על ארגונים, ובעיקר ארגונים שהם ארגוני שירותים, או ארגוני תוכנה, סופטוור, עלות כוח האדם זה מרכיב מאוד מאוד חשוב מסך העלויות הגלובליות שלהם. ועד היום, מכיוון שהתהליך הזה היה יחסית ידני ומבוזר על פני המון מערכות, המון מקורות נתונים, היה מאוד קשה לאסוף את כל הדאטה הזה למקום אחד, לתרגם אותו לשפה אחת, למטבע אחד, ולהסיק מסקנות, ולכן גם קבלת ההחלטות והתגובות לאותם מסקנות היה איטי וריאקטיבי. מה שפפאיה מאפשר את זה לעשות קונסולידציה, לאגד את כל הדאטה הזה במקום אחד, בזמן אמת, בשפה וטרמינולוגיה אחת, ומטבע אחד, ולקבל את אותם מסקנות out of the box בדשבורדים של פפאיה למקבלי החלטות די בריל טיים, מה שמוביל לקבלת החלטות ותגובה בזמן אמת לאיזה שהם שינויים בעלויות שלנו, במצבת כוח האדם שלנו וכן הלאה.
אוקיי, קצת פרטים עליכם, אתם קמתם מתי? 2016 בערך, נכון?
כן, אז באמת החברה הוקמה לפני 6.5 שנים על ידי 3 מייסדים, עינת גז, עופר הרמן ורובן דרונג.
אוקיי, איפה אתם יושבים?
אנחנו נמצאים כרגע במספר לוקיישנים בעולם, כאשר ההדקוורטר שלנו נמצא בהרצליה, פיתוח בישראל, בשני בניינים שונים, אבל יש לנו כמובן סניפים בהרבה מקומות, בין אם זה בארצות הברית, באירופה, באוסטרליה, באסיה.
כמה עובדים יש בפפאיה גלובל?
אז פפאיה כבר מתקרבת לאזור ה-750-800 עובדים גלובליים.
חברה, זה כבר לא סטארט-אפ, זה חברה אמיתית. אני מיד רוצה להבין איך אתה הגעת לתפקיד הזה, שהוא בעצם מחזיק ביד את אחד המוצרים המרכזיים של פפאיה, כל הסיפור הזה של ה-BI, אבל לפני זה, למה פפאיה? תסביר לי את השם, מאיפה הגענו לפפאיה?
טוב, קצת התקלת עם השאלה הזאת, אבל האמת שהיא חוזרת די הרבה פעמים. אין לי הסבר רשמי ללמה פפאיה, אני רק יכול לשתף באגדות אורבניות שאני שמעתי.
קדימה.
אז אגדה אורבנית ראשונה היא שהשם המקורי של החברה היה באמת פאיה, ולא פפאיה.
לא פפאיה, אלא פאיה, אוקיי.
נכון. ואז הזמן, מה קרה? זה טיפה עובד, יותר קל להגיד פפאיה מאשר פאיה, וזה פשוט תפס יותר, זה היה קצ'י.
אוקיי.
אז זו אגדה אורבנית אחת, והשנייה היא שחיפשו מונח שהמילה בשפות רבות היא אותה מילה, כמו נגיד מנגו או בננה. אז ככה גם פפאיה בהרבה שפות זה אותה מילה, וזה כמובן תורם לזה שאנחנו חברה גלובלית שמדברת בשפה אחת, אז זה מסתדר. איפשהו כנראה האמת היא בין שני הסיפורים האלה.
מצוין. אוקיי, הבנו מי אתם, מה אתם, מה אתם נותנים. חברה איזה, אני אמרתי שאתם יוניקורן, הגיוס האחרון שלכם בוצע לפי איזה שווי, רק שיהיה לנו עדכון אחרון.
אז באמת היו מספר סבבי גיוס בשנים 2019 עד שנה שעברה, 21, כאשר גייסנו מעל $400 מיליון, והשווי האחרון שפורסם היה 3.7 מיליארד דולר.
וואו. בוא נדבר עליך. אתה הצגתי בהתחלה VPBI בפפאיה גלובל. מאיפה אתה מתחיל את הדרך המקצועית שלך? מה למדת?
אז באמת למדתי הנדסה באוניברסיטת בן גוריון, הנדסת תעשייה וניהול, מאוד נמשכתי לעולמות האלה של הדאטה. התחלתי דווקא יותר במקום של איכות, לאחר מכן במקומות יותר של מפעלי ייצור ותפעול בחברת HP. שם הדאטה באמת הפך להיות מרכזי, וגם חווינו גידול מאוד 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 חד, גם כמובן בעשייה של החברה, אבל גם במהות של מערכות המידע וכמה הדאטה חשוב בחברה. גם ב-HP עמדנו בפני משימה מאוד גדולה ליצור תשתית דאטה אחת עם פתרון ויזואליזציה אחת, גם שם בחרנו בעצם בטבלו, ושם התחילה ההיכרות שלי עם המוצר של טבלו. גדלנו מאוד מאוד משמעותית פי 10 בערך במספר יוזרים, בכמות האינטראקציות עם ה-BI, אבל באמת ה-BI שם היה פנימי, הוא היה כלי תומך החלטה בתוך החברה, היוזרים המשמעותיים שלו היו בתוך החברה, ואחרי לא מעט שנים, הייתי 14 שנים ב-HP, הגעתי למסקנה שצריך משהו אחר, ובאמת התלבטתי מה הדבר הנכון, וחיפשתי מקום שבאמת הדאטה וה-BI יעבו בו קור, יעבו ליבה בארגון, ליבה באופרינג של מה שיש לחברה להציע, ופפאיה גם ענתה על הצורך הזה, שבא באמת, כמו שאמרנו, הדאטה וה-BI זה נושא מאוד מהותי, מהווה יתרון תחרותי מאוד חשוב, אבל גם מעבר לזה, וזה בסוף הכי חשוב, זה אנשים, מאוד מאוד התחברתי גם לפאונדרים, גם לאנשים בתפקידי מפתח בחברה, אנשים שעשו דברים מאוד משמעותיים, שמאוד שונים אחד מהשני, ובעיניים משלימים אחד את השני, והם ראו את הערך שיש בדאטה, ואת הפוטנציאל שאנחנו רק בעיניי בתחילת הדרך מלממש אותו, יש עוד המון מה להגיע ומה להשיג. ובאמת הצטרפתי בשלב מאוד מוקדם לפפאיה, לפני...
שזה מתי בערך?
לפני בערך 3.5 שנים, קצת יותר. כאשר החברה הייתה קטנה, היו מספר לקוחות משלמים יחסית קטן, הייתי אומר שמוצר ה-BI היה אפילו סוג של פרוטוטייפ, היו לו מספר משתמשים יחסית מועט. אז היה אתגר מאוד מאוד גדול מצד אחד. מצד שני, זה הכיף בעיניי, לבוא, לבחור את האנשים, שזה הכי חשוב, הנכונים שאתה רוצה שיהיו לצדך, לבנות תשתית חדשה, לבנות מוצר חדש, להיות בהי-טאץ' מול לקוחות, בשלב הראשון באמת על בסיס יומי, לדבר עם לקוחות, להבין את הצורך שלהם, איזה בעיה אנחנו יכולים לעזור להם לפתור, ועם הזמן המוצר בעצם גדל הרבה על סמך פידבק ודימנד מהלקוחות, שמצד אחד אתה נמצא תחת המון המון לחץ, כי הלקוחות כבר מצפים לקבל איזשהו פתרון, אתה יודע שאתה יכול לעזור להם, מצד שני זה כיף, כי אתה יודע בוודאות שיש מרקט פיט, כלומר, כל דבר שאנחנו מפתחים, כל פיצ'ר, כל תוסף, כל דשבורד, אנחנו יודעים בוודאות שיהיה לו שימוש ויחסית מיידי, ויביא ערך יחסית מיידי ללקוחות שלנו.
אוקיי.
אז זה החלק שמאוד אני מתחבר אליו בתפקיד.
אתה יודע, הפודקאסט הזה נקרא פורצים דרך, וההמשך שלו זה אתגרים ניהוליים בעידן הדיגיטלי. מדי פרק מנהל או מנהלת מציגים בפנינו אתגר או שינוי, שינוי שהם היו צריכים לנהל במסגרת הקריירה שלהם. מה אתה מביא לנו לשולחן? בוא ספר לנו על האתגר, על השינוי שאותו אתה היית צריך לנהל.
אז באמת אני חושב שיש לנו שני שינויים מאוד משמעותיים שאני הייתי צריך להתמודד איתם בחברה. אחד הוא יותר בצד של האנשים, והשני הוא יוצר בצד הטכנולוגיה המוצרי. אני חושב שלהיות חלק מחברה של היא ברפיד גרוט, שהיא בצמיחה כל כך מהירה, זה באמת רכבת הרים. בכל רגע נתון, חצי מהחברה, זה אנשים חדשים, שהם פחות מחצי שנה בחברה. יש כל הזמן לקוחות חדשים, כל הזמן מוצרים חדשים, ציפיות מאוד מאוד גבוהות. והאתגר כאן הוא שבמקביל לפיתוח המהיר, שאתה כל הזמן משיק מוצרים חדשים, וצריך להיות באטנשן אליהם, יש לך כבר בסיס לקוחות ומוצרים קיימים לתחזק ולתמוך בהם.
אוקיי.
אז זה אתגר שתמיד צריך לחלק את הזמן בין האינוביישן והדברים החדשים, לבין לתת מענה לבסיס הלקוחות הקיים, לתמוך בכולם ולראות שמקבלים ערך ממה שכבר פיתחת ושחררת עבורם. אבל בעיניי זה כיף, אני מאוד אוהב את האקשן הזה, אני מאוד אוהב את הווייב שזה מביא איתו לתרבות של החברה והמון עשייה. ואם אני מסתכל על מבחינת המוצר, מבחינת הטכנולוגיה, אני חושב דווקא שהשינוי הכי גדול לא היה בעת החלפת הטכנולוגיה, האתגר הכי גדול, לא היה בהחלפת הטכנולוגיה ממוצר ה-BI הקודם לטבלו. זה האתגר שאולי טכנולוגי, אבל אני חושב שהשינוי הגדול ביותר היה דווקא שהגענו למקום שהצרכים הקריטיים של הלקוחות כבר נהנו. כלומר, כנראה שהם ימצאו תשובה לשאלה שלהם בתוך ה-BI. אבל החוויית משתמש שלהם, בעיניי לא הייתה מספיק טובה, כלומר זמן האימוץ של הפתרון, זמן הלימוד, זמן ההתמצאות בתוך הכלי היה קצת מסורבל מדי, ובעצם חיפשנו את הדרך להתמודד עם האתגר הזה.
אז אני רק שאני אבין, בעצם אתה אומר, אנחנו מספקים ללקוחות שלנו מידע, מידע לגבי כל העולם, everything payroll, כן? כל מה שקשור בכספים ובמשכורות, והם מקבלים את המידע הזה מתוך מערכות ה-BI שלנו, הם משתמשים בזה, אבל אני, איציק, מרגיש שאנחנו לא נותנים להם שירות מספיק טוב, זה בעצם מה שאתה אומר?
אני הייתי טיפה מדייק את זה, אני חושב שכן ניתן להם שירות טוב, אבל אני חושב שהחוויה שלהם והזמן שלקח להם להתמצא ולקבל את התשובה, היה אולי טיפה ארוך ממה שהם ציפו, או ממה שאנחנו היינו רוצים לתת להם.
ואז מגיעים ל-VPBI ואומרים לו, יקירי, אנחנו רוצים שהלקוחות, זה אגב באים אליך או שאתה זה שמרים את הדגל ואומר, אני רוצה לעשות פה שינוי?
בהתחלת הדרך, עד לפני שנה בוא נגיד, הייתי עם שני הכובעים, הייתי גם בכובע הפרודקט וגם בכובע אינג'ינירינג, ואז הייתי מאוד בהי-טאצ' עם לקוחות, באמת היו באים אליי, הייתי מקבל את הפידבק הזה, לפעמים כאסקלציה ולפעמים כפידבק באמת חיובי לבוא ולהשתפר. היום כבר יש לנו מנהל מוצר בכיר, שזה התפקיד שלו בעצם לבוא ולהסתכל על הצורך המוצרי, ולהיות באינטראקציה יומית עם לקוחות.
אוקיי.
אבל אני חושב שכאילו, זה היה מעניין לראות איך התמודדנו עם השינוי הזה. בהתחלה היינו בכלל בגישה של, אוקיי, יש לנו מערכת, סך הכל היא עובדת, בוא ניצור פשוט אתר עם תיעוד, עם סרטוני הדרכה קצרים ומגניבים, שמי שרוצה לדעת איך להתמצא במוצר, לוחץ על הסרטון, רואה שתי דקות, הסבר בווידאו חמוד, מקצועי, בככה אנגלית, אמריקאית, ידידותית.
מין ובאמת... knowledge base כזה, שהרבה מאוד חברות עושות, הנה ככה תשתמש במוצר שלנו בדרך הכי טובה, איציק, נפטרה בעיה, בשביל זה הייתי צריך להביא אותך לרעיון, מה, כאילו, מה הסיפור?
בדיוק, אז האמת שזה היה כישלון מהדהד. היו סרטונים באמת מהממים. הבעיה שאף אחד לא לחץ, אף אחד לא נכנס, זה לא באמת עזר. אין לאנשים היום כנראה סבלנות גם לראות סרטונים של שתי דקות, ובטח לא לקרוא תיעוד מילולי ארוך. ולכן הבנו, עצרנו אחרי הסרטון הראשון, והבנו שזה לא הפתרון.
כבר אחרי הסרטון הראשון הבנתם שיש כאן בעיה? מה אתה אומר? לא, אפילו, זה מפתיע אותי, אפילו לא אמרתם, רגע, בוא ננסה עוד שניים? אחרי הראשון הבנתם שיש בעיה?
כנראה שזה היה כישלון ברור. אני חושב שחלק מהתרבות של להיות בסטארט-אפ, בחברה בגידול, זה לדעת מהר להבין גם אם אתה לא בכיוון, ולתקן ולשנות מסלול. ובאמת, זה מה שעשינו כאן. ו... עוד דבר שהבנו זה שכנראה שאנחנו לא יודעים הכל, וכנראה אנחנו צריכים ללמוד, בין אם זה מארגונים אחרים שנתקלו באתגרים דומים, בין אם זה מחברות ושותפים עסקיים שלנו שחוו ועזרו ללקוחות אחרים שלהם להתמודד עם בעיות של חוויית משתמש ורצון לשפר ולהפוך את החוויה להכי טובה שאפשר. אז באמת, ממקום של אפס אגו, באנו והתייעצנו גם עם חברות אחרות, גם עם חברת דיזיין חיצונית שעזרה לנו ולקחה חלק בפרויקט הזה, ואפילו בחרנו מספר לקוחות שהם קרובים אלינו יותר, להיות דיזיין פרטנרס, כדי לעצב חוויית משתמש אחרת לגמרי.
זאת אומרת, אתה אומר שפריצת הדרך שלכם הייתה בזה שהבנתם שהפתרון שהלכתם אליו הוא לא מספיק טוב, אתם צריכים לעצב שם משהו מאפס, ובעצם הלכתם לייצר מוצר, מוצר שיאפשר למשתמשים שלכם חוויית לקוח טובה יותר?
חד משמעית, והנושא שבחרנו להתמקד בו זה ההתמצאות. אז אם במצב הישן, בחוויה הישנה, כשלקוח נכנס ל-BI, נפרסו בפניו עשרות של לינקים שהובילו אותו לדשבורדים, לפעמים השם של הדשבורד התאים למה שיש מאחוריו, לפעמים זה רק רימז ולא היה מספיק סטרייט פורוורד. עברנו לחוויית נביגציה שהיא רול בייסט, כלומר, הפתרון היום מזהה באופן אוטומטי את היוזר של הלקוח, ויודע, יובל הוא מנהל כספים, הוא CFO, הוא כנראה שהשאלות העיקריות שלהם, השאלות האלה, מה סך הכל עליות שלי, איך זה לעומת חודש קודם, איך זה מתחלק בין הארצות, בין המחלקות השונות, ובחרנו לעצב דשבורד שיפתח באופן אוטומטי עבור אותו מנהל כספים, שהוא role based, ללא שום נביגציה, שונה לו כבר על השאלות העיקריות, ומשם קל מאוד לנווט לפרטים אחרים ולשאלות נוספות. אז היינו סך הכל חמישה תפקידים מרכזיים להם רצינו לעצב role-based landing page כאלה, דשבורדים שיפתחו כברירת מחדל ברגע שנזהה אותם, ובאמת הפידבק שקיבלנו היה מאוד מאוד חיובי, החוויה השתפרה, הצורך בהסבר, הדרכה, ניווט הוא עדיין קיים, אבל הרבה הרבה פחות בצורה דרמטית מאשר בעבר, אז יש לנו עוד המון מה לשפר בכיוון הזה, אבל בהחלט אני חושב כש... התמודדנו עם האתגר הזה, זה בהחלט דבר שהייתי מציע לעשות, ללכת ולהתייעץ, לעשות בנצ'מרקינג, ולנסות לכוון את החוויה שתהיה כמה שיותר מותאמת אישית, לפי התפקיד שלך.
אז יש לי פה שתי שאלות. קודם כל, כל המידע הזה שנשלף מתוך המערכת, הוא בעצם מבוסס על טבלו? זה בעצם מה שיש שם מאחורה, זה המנוע שצריך, אולי תגיד רגע מילה למערכת הזאת. מה זה טבלו? רק שאנשים ידעו?
אוקיי, למעשה כשהלכנו וחיפשנו פתרון אנליטיקה, יש בפניך בגדול שתי אלטרנטיבות משמעותיות, make versus buy. אופציה הראשונה, make, לבוא ולפתח את זה בעצמך, ברור שאנחנו יכולים לעשות את זה, יש לזה את היתרונות של זה, זה יכול להיות בדיוק מה שאתה רוצה. והאופציה השנייה היא אופציית ה-buy, בוא ניקח איזושהי פלטפורמת מדף, נעשה לה embedding, נשלב אותה בתוך הטכנולוגיות שלנו, כשהיא עומדת בסטנדרטים שלנו בכל מה שקשור להבטחת מידע, לחוויית משתמש, לצרכים מוצריים, וככה אנחנו נשיג בעצם שני יתרונות מאוד משמעותיים. היתרון הראשון הוא time to market, אנחנו בעצם משתמשים ברכיבים מוכנים, ומייצים במידה די מהותית את הזמן שלנו להשקה, כמובן שאנחנו עדיין מתאימים איפה שיש צורך לצרכים הספציפיים שלנו ושל הלקוחות שלנו, והחלק השני הוא נובע מהתחזוקה הרבה יותר קלה, בין אם יש שדרוגים שצריך לעשות, בין אם יש תוספות שצריך לעשות, אלה דברים שבדרך כלל יגיעו לנו out of the box עם פחות מאמץ מהצד שלנו.
זה בעצם מוצר שהוא מסוויט את המוצרים של סיילספורס, נכון? זאת חברה שסיילספורס קנו?
כן, סיילספורס היא באמת מרקט לידר בתחום של אנליטיקס, סיילספורס רכשה אותם, סך הכל אנחנו נהנים מזה, אנחנו גם לקוחות של סיילספורס, גם לקוחות של טבלו, ואני חושב ששוב, בהסתכלות לאחור, זה משהו שבאמת עזר לנו לשפר את ה-time to market, וליהנות קצת משתי עולמות, כי טבלו זה סך הכל מוצר פתוח, יש לו API, אתה יכול לעשות את ההתאמות לצרכים שלך, וגם אם אותו רכיב out of the box לא היה 100% פיקס, זו מערכת פתוחה שאתה יכול להתאים אותה לצרכים שלך על ידי פיתוח נוסף.
אוקיי, אמרתי שיש לי שתי שאלות, אני חוזה, השאלה השנייה שלי עוסקת בעניין הזה של התאמה אישית. אתם אמרתם, אנחנו זיהינו 5 בעלי תפקידים, סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל כזה, זה, והתאמנו להם בעצם מין מסך, אתה איש כזה, אלה בטח השאלות שמעניינות אותך, אבל מה אתם עושים עם אנשים שאו שאין להם הגדרה תפקיד מבין 5 האלה, או שיש להם, אבל הם אומרים, רגע, רגע, אני בכלל, הג'וק שלי יש בראש, הוא השאלה הזאת, וזה בכלל לא מופיע. מה עושים איתם?
כן, וואו, זו שאלה מצוינת. באמת התמודדנו איתה בהתחלה, והפתרון שמצאנו לאותם בעלי תפקידים שהדשבורד הדיפולטי, הפתרון הדיפולטי שהצבנו עבורם לא ענה על הצרכים שלהם בצורה מספיק טובה, אפשרנו להם לבצע קסטומיזציה או פרסונליזציה בסוג של limited self-service. כלומר, בוא ניתן דוגמה, נניח ואני מנהל כספים בחברה גלובלית, ויש לי דשבורד מסוים, ותחתה יש מנהל כספים בריג'ן מסוים, ולא מעניין אותו הכל, מעניין אותו רק חלק, מצד שני יש דברים אחרים שמעניינים אותו. הוא יכול להיכנס למוד עריכה של הנתונים בדשבורד, לעצב מחדש, להסיר עמודות, למיין אחרת, להוסיף שדות מחושבים, ולשמור את זה כפייבורית על השם שלו, ואפילו להגדיר שהוא רוצה שזה יהיה הדיפולט שלו. וככה לאותו יוזר יצרנו פרסונליזציה. למה אני קורא לזה limited? כי בכל זאת יש נושאים שאנחנו liable אליהם, לא היינו נותנים לגעת, למשל במנגנון חישוב השכר. ולא היינו רוצים שכתוצאה ממשהו שאותו יוזר יעשה, חלילה תיגרם איזושהי טעות, ולכן מה שאנחנו חושבים שהוא בסיכון נמוך, פתחנו לעריכה, ומה שלא, סגרנו.
הבנתי. תראה, העניין הזה של שירות ללקוחות שלך, ושיהיה להם קל להתעסק ולהשתמש במוצר שלך, משהו שמטריד חברות רבות, בהנחה שיש איזשהו מנהל או מנהלת שמאזינים לך עכשיו, אומרים, וואלה, זאת בדיוק הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה עכשיו, איזו עצת זהב אתה נותן לאנשים האלה? אני מזכיר לך שמתמודדים עם הסיטואציה הזאת, שאתה התמודדת איתה.
וואו. אפשר 2?
יאללה.
טוב, אני אישית מאוד מאמין באנשים. אני חושב שאסור להתפשר, חייב להביא את האנשים הנכונים ביותר לתפקיד. זו הצעה הכי טובה שאני יכול לתת תמיד, אבל בעיקר בתחילת הדרך. אנשים שמגיעים בהתחלה הם אנשים שעוזרים לעצב, גם כמובן את הצד המקצועי, אבל גם את הצד התרבותי, ואסור להתפשר בנושא הזה, צריך להביא את האנשים הכי טובים ומתאימים שרק אפשר. וההצעה השנייה שלי זה, אנחנו כולנו, בטח כישראלים, אוהבים להיות פורצי דרך. אני חושב שחשוב לזכור, לא לנסות להמציא את הגלגל איפה שלא צריך. לנסות לעזר, בין אם זה ביועצים, בין אם זה בשיחות בנצ'מרק, לנסות לראות אם מישהו יתמודד עם אתגר כזה או דומה לזה בעבר, ולנסות ללמוד ממה שהוא כבר התגלח, ולנסות לא לחטוף את אותם צלקות שהוא חטף מצד אחד, וליהנות מהפירות שהוא כתב מהצד השני. אז אלה שתי העצות שלי.
זאת אומרת, לפעמים להיות פורץ דרך זה דווקא להשתמש במוצר מן המוכן, ולא בהכרח לרוץ לפיתוח. זה בעצם מה שאתה אומר.
זה לא בדיוק מה שאני אומר. אני אומר שכנראה כשאתה רוצה לפתח מוצר חדש, יש כנראה איזה שהם 100 דברים שאתה צריך לפתח, לדאוג להם, לקנפג אותם, לתת פתרונות. ברור. מתוך 100 האלה יכול להיות שיש 90 שוואלה, אתה כנראה הראשון, ויכול להיות שיש 10 נושאים שמישהו כבר התמודד איתם. אני מציע להתמודד ב-90 שהם מקור שלך, ואיפה שאפשר להיעזר ולא להמציא את הגלגל, הייתי הולך לכיוון הזה.
אתה בעצם, יש לך בארגון שלך, של תחתיך, אנשים שעוסקים גם בפיתוח, נכון? גם בהטמעה. איזה סוג של אנשים אתה שכרת? כי אני רגע מתמקד בעצה הראשונה, לזכור אנשים טובים. במקרה שלך אתה עשית שם משהו מעניין, לא?
כן. באמת כשאנחנו מדברים על ארגוני אינג'ינירינג, ארגוני פיתוח, בצד של המגדר נהוג יותר לראות גברים מאשר נשים.
בדיוק.
ואני בפפאיה באמת זכיתי שיש לי רוב נשים מוחץ במחלקה, כל המפתחות שיש לנו בישראל היום הם נשים, כן יש לנו מפתחות.
רגע. יש הבדל בין רוב מוחץ לבין כל. כל המפתחים שלך הם בעצם מפתחות?
כל המפתחות בצוות שלנו בישראל הן מפתחות. כן יש לנו מפתחים בפולין, כן יש לנו אנשי QA ומוצר שנמצאים בישראל, אבל מפתחות, 100% בעצם המפתחים הם בנות. בישראל שזה
רגע,
משהו.
רגע, שנייה, אני יש לי עוד כמה שאלות אליך, ואני עוצר פה רגע הכל. כשאתה ניגש לגייס את האנשים, זה משהו שאתה מכוון אליו, או שככה
חלילה.
יצא?
לא הייתי מפריד אף מועמד על סמך המגדר שלו,
אז
או כל
איך,
דבר אחר.
איך אתה מסביר את זה שאנשים, יש באמת, בכמה נשים מדובר אגב?
12.
איך זה יכול להיות שזה, זה הרי פנטסטי, זה נהדר, אתה יכול, לא באמת, אני, קודם כל אני חושב שזה נדיר, זה יוצא דופן וזה נפלא, אז אני עכשיו מבקש ממך עצה רק לדבר הזה, איך עושים את זה?
וואו, קודם כל צריך שהסטטיסטיקה תהיה לטובתך, שהמזל יהיה איתך, אין לי הסבר אחר לדבר הזה, אבל אולי אם אני רגע מסתכל על כלל מקצועות האינג'ינירינג שיש, יכול להיות שטרדישנלי באופן מסורתי, תחומים מסוימים היו יותר מוטים, בוא נלך אולי לקיצון, הנדסת בניין שזה רוב גברי מוחץ, הנדסת מכונות וכו', ואולי דווקא בתחומים האלה גם של מערכות מידע וספציפית בדאטה אינג'ינירינג, אנחנו רואים גם באקדמיה יותר ויותר נשים, שזה דבר מדהים בעיניי, וככה זה גם מגיע אלינו, אז אם אנחנו מסתכלים על כל גוף האינג'ינירינג, איפשהו זה, אם הייתי צריך לאמר באיזו מחלקה תהיו יותר נשים, זה דווקא בתחום של הדאטה אינג'ינירינג וה-BI.
אני חוזר לשאלות.
אבל עשיתם יופי של תחקיר, יובל, כל הכבוד.
לא, תשמע, זה באמת יוצא דופן, צריך להגיד את האמת, זה יוצא דופן, חבל שזה יוצא דופן, ואם יש מישהו ששואל את עצמו איך עושים את זה, תיצרו קשר עם איציק, מפפאיה גלובל. השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך זה, ממה מנהלים צריכים להימנע? שוב, אני חוזר לאתגר שאיתו התמודדת, אותו ניסיון לשפר את חוויית המשתמש, מה מנהלים צריכים להימנע, מה להם לא לעשות?
אוקיי, אז אני חושב שבתחום של האנשים, ברור שלטפח את הטלנטים או הטלנטיות, זה מאוד מאוד חשוב, אבל באותה מידה, אני חושב שחשוב גם להימנע ולהחזיק פרמדונות, אנשים חזקים, שהם כבר אולי פחות מחויבים, אולי הם רעילים לאחרים, אולי יש קצת אווירת האשמות, אני חושב שצריך לשחרר כמה שיותר מהר אנשים שלא מתאימים. כמו שאם עשינו טעות במוצר ושינינו נתיב מהר ותיקנו, צריך לעשות אותו דבר באנשים. זה גם הוגן כלפי אותם אנשים, וגם בטח כלפי החברה ושאר האנשים שנמצאים בצוות. אז זה הנושא הראשון. והנושא השני, הטכנולוגי, הוא... אני מאמין שלא צריך להכניס טכנולוגיה רק לשם הכנסת טכנולוגיה. לעשות את זה רק שבאמת יש ערך עסקי ברור, ובגישה שלי... אם אתה יכול לעשות ביי לחלק מהפיצ'רים ולא לפתח אותם פרום סקרץ', כמו שאמרנו קודם, גם כאן הייתי מעדיף קודם למקסם את האפשרות הזאת, לפני שהייתי הולך ומפתח בעצמי, משיקולים של time to market ומשיקולים של עלויות החזקה אחר כך.
יש משהו שאתה היית עושה אחרת, בראייה לאחור, משהו שאתה אומר, אם הייתי נכנס לזה עוד פעם, את זה הייתי משנה?
שאלה ממש טובה. אני חושב שהייתי משקיע הרבה יותר מוקדם בתהליכים של QA, של בקרת איכות ואוטומציה. והייתי עושה את זה כי בפפאיה זה חרדת קודש, בעיות איכות, בעיות אבטחה, ולכן אנחנו משקיעים המון המון בבדיקות, מה שבעבר מאוד העמיס את המפתחים או המפתחות ואת את תהליך הפיתוח. והיום אנחנו כבר באמת במקום אחר, שיש לנו אנשי QA בכל אחד מהצוותים, ויש לנו מפתחי אוטומציה, אבל אם היינו עושים את זה קודם, בהסתכלות לאחור, זה היה עוזר לנו. אז זה משהו שהייתי עושה אחרת.
תשמע, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני חושב למדנו לא מעט עליך ועל סגנון הניהול שלך ועל העדפות שלך, אבל אתה יודע, זה לא מספיק. ובסלספורס אנחנו בשנים האחרונות פיתחנו שאלון שככה מציג את האדם כמו שהוא, בלי המסכות ובלי הסיפורים. זה קצר, זה שאלון קצר, אבל מאוד מאוד מדויק. אתה מוכן לכמה שאלות קצרות?
יאללה, נלך על זה.
הנה השאלה הראשונה, היא שאלה מאוד חשובה. מלחמת הכוכבים או מסע בין כוכבים?
מלחמת הכוכבים.
פסח או ראש השנה?
פסח.
פסח?
אני לא מתחבר למצות, אבל זה יותר ימי חופש.
זה נכון, זה נכון. אוקיי, זאת אומרת, איציק אוהב ימי חופש, ברור, בסדר.
וגם הקיץ מגיע אחרי פסח.
זה נכון, זה האביב, זה חג האביב. דרום אמריקה או צפון אמריקה?
דרום אמריקה לפלז'ר, צפון אמריקה לביזנס.
פנטסטי. ביטקוין או דולרים?
דולרים.
היום אני חושב שמי שיגיד לי ביטקוין, באמת, אני אצטרך לעשות איתו רעיון נפרד, אבל לא כן, זה עניין תקופתי, כן. רמקולים ממש טובים או אוזניות ממש טובות?
קשה, אבל אוזניות.
אוזניות. מתוק או מלוח?
מתוק.
מתוק. אז זה מביא אותי לשאלה הבאה, ים המלח או האברסט?
אברסט, קל.
כן, זה קל. אתה יודע, קודם כל ים המלח הוא שלנו, חוץ מזה האברסט הוא קצת מסוכן, זה לא כזה קל.
כן, להסתכל מגבוה ולא מלמטה.
יפה. אפרופו גבוה ולמטה, טלסקופ או מיקרוסקופ?
קשה. מיקרוסקופ זה לראות את הפרטי פרטים, טלסקופ זה לראות לרחוק. נכון, לראות לרחוק, טלסקופ.
לראות מרחוק, אוקיי, אני חושב שיש לנו, מתחילה להיווצר פה. השאלה האחרונה, הגעתי לשאלה האחרונה, והיא שאלה מאוד מאוד חשובה, היא בעצם קובעת את הכל. אבטיח או מלון?
אבטיח.
כל הכבוד לך, אני ידעתי שאתה, זו שאלה שהיה לי ברור, שאתה אדם רציני. איציק פולד, VPBI בפפאיה גלובל. תודה רבה לך.
תודה, יובל. שמחתי להתארח.
עד כאן פורצים דרך, אתגרים ניהוליים בעידן הדיגיטלי מבית סלספורס בישראל. אני דוקטור יובל דרור. ניפגש בפעם הבאה.